טוב, אז מה היה לנו? ראינו דברים קצת קשים של המהר"ל על הנקודה השביעית. לכל דבר בעולם שיש לו נפח, יש לו שישה קצוות, כמו קובייה, שיש לה שש פאות. אז כל דבר אפשר גם לדמיין אותו בתור קובייה. נגיד, גם מכונית זה אוסף של קוביות. או נגיד, דבר כזה הוא גם סוג של קובייה עם שישה כיוונים, והנקודה הנוספת שהיא משמעותית היא נקודת האמצע. הקצה הוא משמעותי כי הוא קצה של הכל. והאמצע משמעותי כי הוא כולל את הכל במידה שווה. כי הכל מתייחס אליו. אז לכן, אומר המדרש, רואים בהנהגת השם בעולם, השם ברא את העולם בשישה ימים, כלומר שישה כיוונים חלקיים, וביום השביעי השם לא ברא עוד משהו, כלומר הוא לא חלק מהסיפור, אלא ויברך ויקדש את כל, אשר ברא אלוקים לעשות. אז השביעי הוא גם נקודת החיבור לקודש. למה? בדיוק בגלל זה שהקודש הוא לא עוד צד בחיים, הוא לא היבט מסוים של החיים, אלא הוא נשמת החיים. אז במילים אחרות, כל צד הוא מוגבלות, כי ימין זה לא שמאל, למעלה זה לא למטה, והשביעי זה נקודה של חופש. כי הוא לא מוגבל בשום צד, הוא כולל הכל. אז זה מסביר למה בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. ואז אמרנו, אם אני זוכר, למדנו את מקורות 8-9? אז אמרנו ככה, שכל כוח יש לו נטייה להגזים, להשתלט. לגרום לנו להתמכר אליו. כל נטייה. נגיד, אדם אוהב אומנות, הוא עלול להיסחף. אדם רוצה לעשות כושר, הוא עלול להיסחף. אדם רוצה ללמוד תורה, הוא עלול להיסחף. כל דבר עלול להיות מוגזם בצורה לא נכונה, לא בכלים הנכונים. ככל שדבר יותר עוצמתי, יותר גדול, יש לו מקום אמיתי בחיים שלנו, הוא גם עלול יותר למכר אותנו. כלומר, שנתמכר אליו, שנסחף אליו. מה ההגדרה של התמכרות? תלות. שאנחנו לא מסוגלים לתפקד בלעדיו. אז דוגמה שהבאנו, אחד הכוחות הכי עוצמתיים בחיים שלנו, השכל. כשחשבנו בשכל, הצלחנו. אז מה עלול לקרות? אדם עלול להתמכר לשכל. איך נראית התמכרות לשכל? כשאדם אומר, מה שאני לא מבין, אני לא עושה. מה שאני לא מבין, לא קיים מבחינתי, לא מחייב אותי. למה שאני אעשה דברים שאני לא מבין? אז מה זה אומר? שהוא מכור לשכל. יש מצבים כאלה בחיים, יכול להיות מדען גאון שהוא נכה רגשית, הוא לא יודע לתפקד. נגיד עם הילדים שלו. הנטייה, הכוח שהרב קורא לו הגדול שבכוחות, כלומר הדבר שהכי יקר לנו בחיים זה להיות חופשיים. שאף אחד לא ישתלט עלינו, שאף אחד לא יגיד לנו מה לעשות, שנוכל לעשות מה שאנחנו רוצים. נטייה נפלאה, חשובה מאוד ומסוכנת. מתי נהיית מסוכנת? כשאדם עלול להתמכר אליה. להגיד מה, אני עושה רק מה שבא לי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. כולם, אף אחד כולל אף אחד. אז כמו שמה הסימן שאדם יודע להשתמש בשכל והוא לא מכור לשכל, שהוא יודע לשים אותו בצד כשצריך, שהוא מבין מי חכם באמת זה מי שיודע מתי לא חכם להיות חכם, והוא יודע לשים את השכל בצד. אותו דבר, מי חופשי באמת? מי שלא משועבד גם לחופש. והשיעבוד לחופש, כמו שאמרנו, זה השיעבוד הכי נורא. למה? כי כל מי שמשועבד למשהו אחר, אז נטיית החופש גורמת לו לרצות להשתחרר. אבל מי שהחופש הוא זה שמשעבד אותו, מי ישחרר אותו? החופש הוא המשעבד. אז עכשיו, חוסר החופש שלנו לא נובע מזה שמישהו עשה לנו משהו, אלא בעצם זה שאנחנו חלקיים, שאנחנו מוגבלים. מי חלקי ומוגבל? כל נברא. היחיד שהוא חופשי באמת זה הקדוש ברוך. כל יצור נברא, בעצם זה שהוא דומם ולא צומח, או חי ולא מדבר, הוא מוגבל. יש לו את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, את הפיזיות שלו, וזהו. אז איך יצור נברא יכול להיות חופשי? יש רק אפשרות אחת. ליצור נברא להיות חופשי. להיות דבק באשם. כי אם אדם מחובר לאשם, אז כל מה שהוא עושה בשם אשם, מתוך התוכן האלוקי שלו, הוא חופשי לגמרי. אנשים גדולי תורה, אי אפשר ללחוץ עליהם, אי אפשר לפתות אותם, אי אפשר לאיים עליהם. הם חופשיים לגמרי. הם עושים רק מה שהם מאמינים בו. אז יציאת מצרים הביאה לעולם את האמון בחופש. אז יציאת מצרים, כמו שראינו במערל, היא בחודש הראשון, בלב, פריחה, חווה, פה קבע, או המסך קבע, או המחשב קבע. אבל מי ש... אם יש מישהו שאחראית על זה, אז... כן, מצוות. יכול להיות שסתם אחרי כמה דקות שנוגעים בו, שלא נוגעים בו, הוא כזה. טוב. אז יציאת מצרים, היא מתחילה את התהליך. ואז התהליך הזה, ההתחדשות שבטבע, היא כל חודש. אז חודש ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, זה המרחב של החופש. המהות של החופש, המהות של יציאת מצרים, מתי היא מתבררת? בחודש השביעי, באחד לחודש. כלומר, לקבל עול מלכות שמיים, זה הפנימיות של יציאת מצרים. אז יוצא של הגאולה יש שני שלבים. יש את השלב של 1 עד 6, שזה לבנות את הגוף של הגאולה, או כמו שקראו לזה בדורות שלנו, הבית הלאומי. ויש את השבע, את השלב של העלייה אל הקודש. עוד פעם. יש בגאולה שני שלבים. לבנות את הגוף הלאומי, מה שנקרא הבית הלאומי, שזה 1 עד 6, בכל הבית יש 6 קצוות. ויש את הנשמה, את הנשמה של הגאולה. לכן מבקשים שתלוכנו מהרה קוממיות לארצנו. חז"ל דורשים, מה זה קוממיות? שתי קומות. יש בגאולה שתי קומות. אז בראש השנה, שהוא היום של החופש, שהוא היום של קבלת מלכות שמיים, אנחנו זוכים להתחבר לעצמיות שלנו, למי שאנחנו באמת. עכשיו, לכן אומרים בקידוש לראש השנה, ובתפילה של ראש השנה, זכר ליציאת מצרים. מה? אם ראש השנה היה רק יום בריאת העולם, אז איך בריאת העולם היא זכר ליציאת מצרים? בריאת העולם הייתה לפני יציאת מצרים. אז למה ראש השנה הוא זכר ליציאת מצרים? כי הוא מגלה את המהות של יציאת מצרים. הוא התוכן הפנימי של יציאת מצרים. אבל מי מכיר בזה? עם ישראל. כי אצלנו החיבור לקודש, החיבור לקדוש ברוך הוא העצמיות שלנו. של זה אנחנו עם. עכשיו, אז מה קורה כשמתחברים לעצמיות? מה קורה לנו? מה קורה לגויים? אז זה מקור עשר. אומר הרב, רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד, ממילואה וטובה, ואישיותם העצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תשתגשג ותתגדל בפריחה מצוינת. עוד פעם, רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד, במילואה וטובה. מה זה אומר השם אחד? השם אחד זה אומר במילים אחרות, המלאכה. יש את, מתי ממליכים את השם? בראש השנה, כשאומרים פסוקי המלכויות. נכון, כתוב בגמרא, שהקדוש ברוך הוא אומר, אמרו לפני מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זאת אומרת, כשאומרים את פסוקי המלכויות, בתפילת מוסף של ראש השנה, זה לא אוסף של ציטוטים, זה פעולה. פעולה של המלאכה. עכשיו אנחנו ממליכים את השם, כשאנחנו אומרים את הפסוקים האלה. אז איך נראים הפסוקים האלה? שלושה מהתורה, ואז שלושה מהכתובים, ואז שלושה מהנביאים, בכולם נמצא את המילה מלך. ואז מוספים עוד פסוק בתורה, שהוא העיקרי, הוא החותם של ההמלכה, ובפסוק הזה לא נמצא את המילה מלך. מה הפסוק האחרון של מלכויות? שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה זה מלכויות? כי מה זה מלך? מה המיוחד בשלטון של מלך? שהוא כולל הכל. ראש עיר, הוא אחראי לעיר שלו. לא מעניין אותו מה קורה בעיר אחרת. שר בממשלה, הוא אחראי לתיק שלו. הוא לא אחראי שר התחבורה, לא אחראי לביטחון. מלך זה כולל הכל. להבין שיש מלך לעולם, זה כולל הכל. לקבל עול מלכות שמיים, זה אומר כולי שלו. לא חלקים ממני, כל כולי. עם כל הרגשות, כל הרצונות, כל ההבנות, כולם ממנו, כולם לכבודו. זה הפסוק הבא, אחרי שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. במה זה מתבטא בחיים שלנו, שבאמת השם אחד, שזה לא סתם סיסמה? התשובה היא בפסוק הבא. השם אחד זאת אומרת, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. זה נקרא אחד, שכולי שלו. אז עם ישראל, ככה הוא חי. ולהבין את זה ברמה האישית. זה מה שנותן עוצמה לאישיות של האדם, שהוא דבק בהשם. וברמה הלאומית, זה מה שבונה את התרבות הישראלית. אבל הגויים, שורה שנייה, אבל במקור 10, אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. האמונה שצמחה אצל העמים, באופן טבעי, היא עבודה זרה. עבודת אלילים. עבודת אלילים, את מי עבדו? כוחות טבע. את השמש, את הירח, פוריות, גשם, כל מיני דברים שייחסו להם משהו מאוד מאוד עוצמתי, מרכזי בטבע, עבדו לטבע. הטבע הוא סגור במעגל שלו. הטבע הוא כבול. ומה שהוכנסה מאורם של ישראל, אמונה אלוהית, בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, שמה, למה הכוונה? לנצרות ולאסלאם, שבבת אחת לקחו המון עמים עובדי אלילים, והקפיצו אותם לרמה של אמונה בהר סיני, בעשרת הדיברות, בהשם אחד, לפחות באסלאם, ואהבת לרעך כמוך, והרבה דברים שהם היו מעבר לגובה הטבעי שלהם. אז מצד אחד הם התקדמו, מצד שני זה לא היה בצורה של בנייה טבעית. אז מה הייתה? שהם קיבלו אמונה בסיסית בצורה לא טבעית. אז לכן, אומר הרב, אז נלחמו באישיותם הפרטית, ומלכה את תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית, ומגושמת בעצם תכונתה. טוב, אומר הרב, אמנם, זה לא במקרה, אמנם יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית. עבודת אלילים הייתה מאוד פראית, כי כיוון שעבדו את הטבע, הטבע הוא פראי, הטבע הוא כוחני, אין בטבע חמלה, אין בטבע, אני יודע מה, דעת של הבחנה בין דברים, אז עובדי אלילים, ככה הם נראו. כיוון שהבינו שיש דין ויש דיין, והשם ברא את העולם כי הוא טוב, ועשו, אז, ולא להפעיל כוח בלי הגבלות, זה קצת עידן אותם. אבל, סוף כל סוף, מוכרחת הנוכריות לנצח אצלם. למה? כי משהו לא טבעי, לא מחזיק מעמד. והמלכות יהפך למינות. כלומר, בסוף התרבויות של הגויים, בדורות שלנו, הן הפכות לכפירה. שתגאל, כלומר, תפלוט את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם, שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. זאת אומרת, כיוון שעם ישראל הביא להם את האמונה, אבל הם קיבלו את האמונה בצורה לא טבעית, שהגבילה אותם, נגיד, כמו שהכנסייה חנקה את המדע, כל האוניברסיטאות, בימי הביניים, האוניברסיטאות היו רק בתוך הכנסיות, האומנות הייתה רק בשירות הכנסייה, ואז בא הרנסנס, ואמרו, די, אומניזם, האדם הוא במרכז, ולא אלוהים, נעשה מה שטוב לנו, מה שאנחנו מבינים, מה שאנחנו מרגישים, ומה זה גרם? באנושות זה היה באמת קפיצה אדירה, כי באמת הדת חנקה אותם, כי לא הייתה טבעית להם. ואז שונאים את עם ישראל, שהביא להם את הדת עם המגבלות שלה. הנאצים אמרו את זה בפירוש. ואז מה יוצא? שהכפירה היא נהיית אופנה תרבותית, היא עומדת במרכז המדע, במרכז התרבות. ואז, בעם ישראל, תמיד יש אנשים שמחוברים לגמרי לתורה, לקודש, יש אנשים שקצת פוזלים לראות מה האופנה היום בעולם. ואז מה קורה? אם האופנה בעולם היא כפירה, האופנה הרוחנית, אז מביא לכפירה גם בתוך עם ישראל. אומר רב, ואף על פי שבתחילה יראו על ידי זה, על ידי התהליך הזה, הנגעים של עקבתא דמשיחא, וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים, ומדמים אותה לתרבות אנושית כללית, מה נדמה להם שזה התרבות, להיות כופר. במקום שאינה, באמת, כי אם תרבות זרה ונוכרית, שישראל עומדים כבר למעלה למעלה ממנו. אז הכפירה של הגויים גורמת, זה, גורמת נזק. מצד שני, אין רב לי טוב. מה טוב בכפירה? אומר הרב, מכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה הזאת בעצמה, של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה, בלא עירוב השפעה חיצונה, זאת אומרת שהעמים רוצים להיות מה שהם, בלי ההשפעות החיצוניות, לחזור להתפתח בצורה טבעית, שכמו שהרב אמר קודם, שהיא מגדלת מעבר מזה את שנאת העמים לישראל ביותר, מצד אחד, דווקא בדורות האלה, האנטישמיות גדלה לשיאים שהיא לא הייתה קודם, ומעבר השני, את החיקוי הרוחני, מצד חלושי חיים מישראל, עד שהאנרכיה המחשבתית מערפת את כל קושט וקודש, קושט זה אמת, היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית, המסוגלת לעצמיות, על מה שמתאים לנו באמת, תקרא את ישראל לתשובה. לא, על ידי הכפירה, כאילו, מה גרם לכפירה? הרצון לחיות את העצמיות. אז אצל הגויים זה גורם לפלוט את הדת, ואצל עם ישראל, אם עם ישראל חוזר לעצמיות, מה זה גורם לו? לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? אם אני מגיע למקום חדש, שאף פעם בחיים לא הייתי בו, אני יכול להגיד שאני שב אליו? לא, כי אף פעם לא הייתי בו. לאן אני יכול לשוב? למקום שמנו יצאתי. כשאנחנו עושים תשובה, חוזרים בתשובה, לאן אנחנו שווים? לעצמנו. לאני האמיתי שלנו. איך כתוב בקהלת? אשר עשה אלוהים את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. זאת אומרת, בטבע אנחנו ישרים. אחרי זה אנחנו מסתבכים. דוגמה, ילד עד גיל מסוים, הוא לא יודע שאפשר לשקר. הוא לא מלא בדעתו. כל מה שהוא אומר שקוף. בדיוק, מה אבא אמר אתמול לאמא, מה ינתה לו, מה היה בבית, הכל אחד לאחד. כי הוא לא יודע לשקר. באיזשהו שלב הוא לומד לעשות פוזה, תדמית, הוא רוצה כבוד, הוא רוצה להשיג דברים, אז הוא מתחיל ללמוד לשקר. בהתחלה, ילדים שמשקרים, הם עוסקים ככה, מתבייסים כי כי לא נעים להם עם זה. לאט לאט מתרגלים. עד שפעם אמרו לזה פוליטיקאי ישראלי שכשהוא אומר אמת הוא מסמיק. קצור. אז מה זה לחזור בתשובה? להיות ישר, להיות עני, להיות אמיתי, להיות אלוקי. זה אותו דבר, במילים שונות. בטח. מה השם? מה השם?
נגד. כן. אנחנו לא בהתחלה שזה נגרם מזה שהגויים קיבלו את האמונה בצורה לא טובה.
כן. נכון, אם אנחנו היינו ראויים, אז היה כמו בזמן שלמה. שמגיעים כל העמים וכולם רוצים לראות את בית השם, רוצים לראות את הגודל הזה ודבקים בו. אבל כי לעם ישראל יש מסר לכל העמים. מהמשפט הראשון לאברהם אבינו, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אז אם אנחנו ראויים, אנחנו בירושלים, בבית המקדש, כולם באים אלינו, ומתברכים מזה. אם לא, שירו עד הבית. אז אנחנו מתפזרים בארבע כנפות הארץ, כדי להביא לעולם. אמונה. אבל אז הצורה שבה האמונה עוברת אליהם, לא דרכנו, היא דרך הנצרות והאסלאם, היא משובשת. אז יש בה יתרון ויש בה חיסרון. נראה את זה במילים של הרמב"ם. טוב, זה רמב"ם מצונזר. במהדורות החדשות, כי זה הנוצרים מחקו את זה. וואי וואי. טוב, בקיצור, תאמינו לי בינתיים, זה בהלכות מלכים פרק י"א סעיף הלכה ד', שהרמב"ם שם כותב שאף ישו הנוצרי וזה הישמעאלי שעמד אחריו, אז הם מילאו את העולם באמונה בנבואה, באמונה בהשגחה, דברים שאין באלילות. אז העולם מתקדם מבחינה אמונית. אבל זה כיוון שזה היה בצורה מלאכותית, מתי שהוא צריך להתפטר מזה. והתהליך של ההתפטרות מזה, מהאמונה המשובשת, אז יש לו מחירים, שזה הכפירה. בישראל גם. כי נראה לנו שזה תרבות. אז למה מה? אה, לא, היא מחקה את זה שהוא אומר שישו הנוצרי שהוא דימה להיות משיח. הרב עכשיו, בעם ישראל זה גרם לזה שאלה שרוצים לחכות את הגויים, שתמיד פוזלים הצידה לראות מה אופנתי אצל הגויים. נכון, תמיד יש, נכון, פעם היה יש אפילו, לא נעים לומר, יש אפילו רבנים כאלה, שמסתכלים לראות מה בא מהאופנה היום, ונוסים לחבר את זה ליהדות באיזושהי צורה כזאת. נגיד, לפני 70 שנה היה סוציאליזם, היו כל מיני מאמרים על סוציאליזם ויהדות. היום זה דמוקרטיה, אז יש דמוקרטיה ויהדות. פוסט-מודרניזם, יש פוסט-מודרניזם ביהדות. עכשיו, זה יכול להיות אמיתי, כי בכל דבר יש נקודה בקודש. אבל זה גם יכול לבוא ממקום של חיכוי, של התחנפות, של להראות שהיהדות רלוונטית. כאילו לנחמד אותה, שתמצא חן בעיני האחרים. אז טוב, בעדינות, כי צריך לראות מאיפה זה בא. מה השם? סליחה.
הדר.
הדר. אז, שבוע שעבר גם למדתי את זה, אם אני זוכר. אז, כי הבאת משהו. אז, כשבדורות שלנו, הגאולה מתקרבת. אי אפשר להיגאל בלי להיות אנחנו. בלי להיות מחוברים לעצמיות שלנו. אז לכן, חלק מתהליכי הגאולה זה להקשיב לעצמנו. ויותר קשה לשמוע מאחרים. כולל מאחרים מאוד חכמים ומאוד צדיקים, אבל זה לא אני, זה לא בשפה שלי. אז זה קשה. בדור שלנו יותר ויותר. כידוע למי שניסה פעם לעסוק בחינוך, או למי שהייתה במקום שניסו לעסוק בחינוך, בדור שלנו זה הרבה יותר קשה. למה? מסיבה טובה. כי מאוד מאוד רוצים להקשיב לתדר שלי, לעניין שלי, שמה זה אומר באמת, לעוד שלי בתורה, או במילים אחרות, לחזור בתשובה. אז אצל הגויים זה מתבטא בכפירה. אצלנו זה מתבטא בשלב ראשון בבלגן. אבל בשלב הבא, זה השער לתשובת ישראל. ככה עם ישראל עושה תשובה. שהוא מתעקש להיות הוא. למשל, צעד ענק בדרך לתשובה, הציונות. רוצים להיות בארץ שלנו. לא רוצים להיות, כי גם הרגישו את האנטישמיות שבאה מזה, מאותו תהליך. לא רוצים להיות כפופים לגויים. רוצים לחזור לדבר את השפה שלנו, להיות עם חופשי בארצנו. אז אומר רב, עד שהיא בעצמה הכרת זו, כשיש לעמוד על הנקודה התוכית, המסוגלת לעצמיות, להיות אנחנו, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חיל באלוהים, ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה. לא בכל, כלומר, להבין מה זה באמת לאומיות ישראלית. שמה? לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיעה לעמו, אלא כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים. אצלנו המלכות והדעת הם באים ביחד. ומשם צווה ישועות יעקב, בך תרינו לנגח, בשמך לבוס קמנו. זה לא סתם בעם ישראל, של הרבה אנשים, במיוחד עדינים ורוחנים, נורא קשה להם הכוחניות, הכיבוש, טעות כמובן, אבל זה שאמור, מה, נהיינו עם כוחני? אנחנו פה כי אנחנו משתלטים על אחרים, חומסים את הזכויות של אחרים, בכלל לא מתאים לנו בתור יהודים, שאתם מתחשבים וזה. למה? כי הגבורה של עם ישראל, אם היא לא מחוברת לקודש, באמת אנחנו לא רוצים אותה. אין לנו גבורה כוחנית. יש לנו גבורה של קודש, אז מי שלא מחובר לקודש, גם לא מחובר לגבורה. אז בשלב הראשון אולי כן, בתחילת הגאולה, כי זה היה פיקוח נפש, אבל ברגע ש... חמש ששת הימים, ברגע שקצת התרחב, זה נראה להם כבר מוגזם, מסוכן, כיבוש משחית. אז מה יוצא? שעם ישראל הולך וגדל לגאולה, כמו שאמרנו, בשתי קומות. דבר ראשון, קומה של עשייה, של בניית הבית הלאומי, הבסיס שלו, ואחר כך מתבקש הבנה של שורש הגאולה, של המהות הפנימית של הגאולה. אומר הרב, והכרה זו הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקנאת עם, כלומר לאומיות חיצונית, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית, דעת התולדה, מת היסטוריה, התלהבות עבודה גשמית, ארצית, מכוח היד, הנגושמה, לעשות בידיים. אז, אבל מה? אומר הרב, מוכרחת היא לעלות עד הראש. זה השלב
הראשון?
זה השלב, אנחנו בקו התפר בין השלב הראשון... מה השם? סליחה. ענת דבורה. השלב הראשון זה קנאת עם, חיבת ארץ, שפה. נכון, זה המאיה, טיולים, שירי ארץ ישראל, המון אהבה פשוטה לארץ, ייבוש ביצות.
זה
הגוף הלאומי. אז עכשיו אומר הרב, זה היה ביד. כן, דוגמה. פעם הייתה תקופה שהתרומות לקרן הקיימת פחתו. ואז חיפשו עצות איך לגרום, איך לעודד יהודים בכל העולם לתרום יותר לקרן הקיימת. אז בן גוריון, אז הציעו לו לאסוף פרופסורים ואנשי רוח, כאילו משוררים וזה, ולחתים אותם לאיזשהו כרוז. כמו שעושים גם אצלנו, נכון? רוצים להטיף איזה נושא, מחתימים רבנים, קריאת קודש, לעשות ככה וככה, ומחתימים את חשוב, ככל שרואים יותר רבנים ורבנים חשובים, אז מבינים שהנושא הזה באמת חשוב ומתגייסים אליו. אז אותו דבר רצו לעשות אצל בן גוריון, להזמין פרופסורים וזה, שיחתמו על שיתרימו לקרן הקיימת. טוב, עכשיו בן גוריון לא כל כך העריך אנשי רוח, הוא היה מאוד איש מעשה, אבל טוב, הוא ישב והסביר להם. אחד מפרופסור מפורסם לפילוסופיה שאל אותו, למה קראת לנו? אז הוא אמר, תחתמו על תרומות לקרן הקיימת. אז הוא שאל בשביל מה? אז הוא אמר, בשביל שיתרימו יותר לקרן הקיימת. אז הוא שאל בשביל מה? אז הוא אמר, כדי שהקרן הקיימת תוכל לקנות קרקעות. אז הוא שאל בשביל מה? אז הוא אמר, כדי להקים עליהם יישובים. אז הוא שאל בשביל מה? אז בן גוריון אמר, כדי להוציא לחם מן הארץ. אז הוא שאל אותו בשביל מה? אז בן גוריון אמר, עד כאן. זהו. זה המטרה. נכון, מלאו אסמנו בר, ויקבנו יין, בתינו אומרים, מה עוד תבקשים מאיתנו מכורה ואין עדיין? זהו, יש פרות ברפת, יש, זהו, הכל טוב. חוץ מזה שאין פה נשמה. אז תקופה מסוימת להחזיק מעמד, כי באמת היה צריך לבנות את הגוף הלאומי. אבל כשדאי, הבית הלאומי בנוי, הגענו לשלב של עיצוב פנים, אז מה זה הבית הזה? מה, בורסה? מפעל הייטק? לונה פארק? קולנוע? או שזה בית מקדש? הבית השלישי? מה התוכן של הבית הלאומי? אז אומר הרב, כל ההכרה הזאת שמתחילה מקנאת עם וכולי, מוכרחת היא לעלות עד הראש. להבנה, לתוכן, או במילים אחרות, לנקודה של השבע, לנקודה הפנימית. ולעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל, מה זה שלנו, מה זה עצמאות שלנו, מה זה צבא שלנו, אני לדודי. לעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה, הזקנים והצעירים יחדיו. ובלב אחד, במחשבה וחשק אחד, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם. לא גם וגם, אלא מה שמבקשים זה בדיוק את החיבור, את השם אלוהיהם ודוד מלכם. להבין איך כתוב במלאכים, וישב שלמה על כיסא, לא כתוב על כיסא המלך, לא כתוב על כיסא ישראל, כתוב וישב שלמה על כיסא השם. כי מלכות ישראל היא כיסא השם בעולם. ופחדו אל השם ואל טובו. כעת, באחרית הימים, שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החיל אשר נגע אלוהים בליבם, זה באיזה הקשר הפסוק הזה כתוב? וידבר שמואל אל העם את משפט המלוכה וכולי, וגם שאול הלך לביתו אחרי ששמואל מושך את שאול למלך, וילכו עמו החיל אשר נגע אלוהים בליבם. זאת אומרת, אלה שמבינים את החיבור הזה, שיש פה, יש פה מדרגה חדשה בעבודת השם, אלה שיש להם יראת שמיים אמיתית, הם מחפשים מלכות. ובני בליעל אמרו, מה יש לנו זה? מה אנחנו צריכים מדינה? מה החיילים שומרים עלינו? הכל משמיים. זה בדיוק כפירה שמתחפשת לאמונה ולביטחון. כן. שיש למדינה לב, יש למדינה נשמה. אז כעת, החיל אשר נגע אלוהים בליבם, קוראים ועומדים הם לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות במקור ישראל, ובמקביל, יחד, ולעדור ולא לבלב, ביסודות התחתיות, שהתחילה כבר הרגשה לדפוק בהם בחוזקה, והמחשבה והמעשה התפגשו יחדיו, לבנות עולם מלא בשם מלא. גם את העולם, הגשמיות, כל השש צוות, בשם מלא, יחד עם הקריאה בשם. אם לא חשם לעולם, גם פסוק שמופיע בתפילה של ראש השנה, בכל התפילות, כל התפילות העמידה של ראש השנה, אם לא חשם לעולם, זאת אומרת, המלכות האלוקית, במה היא מופיעה? אלוהיך ציון, לדור ודור, שיש אלוהים בציון, יש אלוהים בציונות. זה העבודה של ראש השנה. להמליך את השם על מלכות ישראל, ולהתפלל שמלכות ישראל תיפגש עם הנשמה שלה, שנעלה משש לשבע, בטח משמיטה, שגם בשנים עולים מהשנה השישית לשנה השביעית, הפנימית. עכשיו, כל הרעיונות האלה נמצאים בפרק תהילים שאומרים בראש השנה. אומרת הגמרא, מתיב רבאחה ברונה, תלמיד של ראש השנה, שחרית קרב כהלכתו. במוסף, מה הוא אומר? הרנינו לאלוהים עוזנו, הריו לאלוהי יעקב. זאת אומרת, עם הקרבת כל קורבן, הלוויים היו מנגנים שיר, פרק בתהילים. אז בתמיד, אז בראש השנה, אז בשחרית, אז אותו יום, לפי אותו יום בשבוע, מה שאנחנו אומרים בשיר של יום. במוסף, היו אומרים את הפרק, ארנינו לאלוהים עוזנו, הריו לאלוהי יעקב. תהילים פרק פי א', יוצא שהפרק הזה הוא המהות של ראש השנה. אז בואו נקרא. למנצח על הגיתית לאסף, ארננו לאלוהים עוזנו, הריו לאלוהי יעקב, שאו זמרה ותנו תוף, כנור נעים עם נבל. זה הקדמה. שירו להשם. עכשיו, עוברים לראש, דוד המלך עובר לראש השנה, תקעו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, כי חוק לישראל הוא, משפט לאלוהי יעקב, בישראל יש חוק אלוקי. והתקיעה של ראש השנה, שהיא המלאכה. ואז, פתאום הוא עובר לדבר על יוסף. עדות ביוסף סמו, בצאתו על ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, יש מה. מה זה קשור? אמרנו שזה היה בראש השנה. שבראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, ואז, אבל פה מתחדש עוד משהו. שפת לא ידעתי, יש מה. אז בואו נראה למטה, מתחת לפרק. אומרת הגמרא, בשעה שאמר פרעה ליוסף, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו, אמרנו, זה היה בראש השנה. אמרו לו הצטגנינת, עבד שלקחו רבו ב-20 כסף, תמשילהו עלינו? מה זה? אנחנו זוכרים עוד איך הוא הגיע לפה. עכשיו הוא נהיה הבוס שלנו? אמר להם, גינוני מלכות אני רואה בו. רואים? זה לא סתם עבד, רואים שהוא בא מבית מלכותי. אמרו לי, אם כן, יודע ב-70 לשון. מצרים, היא הייתה האימפריה ששלטה על כל העולם. מי ששולט על כולם, צריך להבין את כולם. כי אפשר לשלוט על מי שלא מבינים אותו, שלא מדברים את השפה שלו, במילים אחרות. אז נראה. אז היה חוק במצרים, שמי ששולט, צריך לדעת לדבר את כל השפות, 70 לשון. בא גבריאל, ולימדו 70 לשון. אומר הרב, יוסף הצדיק, כשלימדו גבריאל 70 לשון, למד אותן עם תכלית חוכמתן, הרי כל שפה היא ביטוי של תרבות. אז כלומר, שיוסף לבן 70 לשון, זה לא שיכניסו לו למוח כזה, זה צ'יפ כזה עם כל השפות. זה גוגל טרנסטלט כזה משוכלל. אלא להבין את המהות שיוצרת את השפה. להבין את שורש כל העמים, שורש כל התרבויות. נשים כך, והורה הוא כל חוכמת נפש האדם. ועל ידי זה האדם הולך בדרך ישרה ונמנע מכל חטא. כשהחוכמה מחוברת לתכלית חוכמתם, שזה השורש. גם, על ידי הבנת כל הלשונות וידיעתן, איך הן נגזרות מלשון הקודש, אז זה מה שגבריאל לימד את יוסף. לא כמו שאפשר ללמוד שפות באוניברסיטה, אלא הוא לימד אותו איך כל ה-70 לשון הן וריאציות של לשון הקודש. יובן בעל ידי זה איך כל הדעות הן רק ענפים מתורתנו הקדושה. כלומר, התורה הקדושה היא השורש. מקור יניקת החיים של הצמח. והיא הגזע, כלומר המרכז. וכל העמים הם ענפים. אז מי שיודע, עכשיו, מי שרואה רק את הענפים, זה מסוכן, אפשר לחטוף מכות מהענפים האלה. אז מתכופפים, מתחמקים. אבל מי שמסתכל על הגזע, אז הוא מבין איך שכל הענפים הם בעצמם ביטויים של הקודש. ויודע על ידי זה להינצל מכל טעות. ככה אפשר לקבל חוכמה מהגויים, בלי לקבל את האמונה שלהם. בלי להיות מושפע מהתרבות שלהם. ככה אפשר לקבל את הכלים לברור מה כן ומה לא, מה מתאים לנו בתור עם ישראל, מה מתחבר, ומה לא בשבילנו. אולי בשבילם, אבל לא בשבילנו. כן. ענת דבורה, נכון? יש ככה. כל דבר בעולם, השורש שלו מתחיל מהקודש. מה שמתבטא בזה, שגם כל השבעים לשון, כלומר כל התרבויות וכל הפילוסופיות, יש להם שורש בקודש. אז מי שיודע לחבר אותם אל הקודש, אל השורש, אז הוא יכול לעשות את עבודת הברירה, כמו מלאכת בורר בשבת. להוציא אוכל מתוך הפסולת. אבל מי שלא יודע להבחין, אז תרבויות הגויים מסוכנות לו. אז איך, אז הוא חווה אותה, את המפגש איתם, בתור סכנה, בתור איום. ואם הוא לא מבין שזה סכנה, אז יש לו שתי אפשרויות, או להסתגר, לשלול כל מה שהמקור שלו אצל הגויים, או, אם הוא לא מוכן להסתגר, מה הסכנה? להיות מושפע מתרבויות של גויים. מה שהרב אומר, זה הסכנה של הדור שלנו. יותר מפעם, כי עם התקשורת והתחבורה של היום, הכל כפר גלובלי, הכל נמצא ביוטיוב, נורא קל להיות מושפע. אבל מי שמחובר לקודש, מי שמחובר לשורש, אמרנו שוב, זה העבודה של ראש השנה, להמליך את השם על כל העולם, אז הוא יודע על ידי זה לנצל מכל טעות, ובזה הכוח נופל גם כן היצר הרע של דעות כותבות. ועל ידי כך, גם בישראל מתווסף אור דעת לשוב מכל דעה כוזבת. מתי? מכוח ראש השנה. שמה עושה ראש השנה? מפגיש אותנו עם הנשמה של הכל. הנשמה של הכל כולל הכל. אז בראש השנה, כשמקבלים עול מלכות שמיים, אנחנו לא משועבדים לגויים, ובזה מקבלים את הכוחות להעלות את הטוב מכל הגויים. גם הוא אומר את זה בתהילים לפני תקיעת שופר. כל העמים תיקוחיו, מדי ימים נאספו. כולם באים ביחד, אחרי שהסבר עמים תחתינו, אחרי שאנחנו לא משועבדים להם. מה השם? כן. ודאי שלא. זה מסוכן. כמו שאסור להיכנס למקום מסוכן מבחינה פיזית, אז עוד יותר, אסור להיכנס למקום מסוכן מבחינה רוחנית. אין לנו נפש להחלפה עם הראשונה תתקלקל. אז צריך מאוד מאוד להיזהר. לחשוב טוב טוב, לפני כל מה ששומעים, רואים, צורכים, במיוחד אם זה משהו מרגיש, כמו מוזיקה או סרט, או... כי זה מסוכן, כי זה רגשות של גויים, שנובעת מהשקפת עולם של גויים. אני רוצה שהם מלמדים אותנו מה זה חופש, ומה זה אהבה, ומה זה נקרא שווה בחיים. מסוכן, מסוכן ממש. יש דרך מה? להיות מחובר לתורה בעומק. ומה שלא מספיק לנו, לשאול אנשים שמחוברים לתורה בעומק, אם זה בסדר או לא בסדר. מישהו סיפר לי, הוא למד בישיבת עטרת כהנים, והוא רצה ללמוד, מאוד, מאוד אהב את הנושא של ספרות. הוא הלך ללמוד ספרות באוניברסיטה, הוא התייעץ עם הרב אבינר. הוא אמר שרק אחרי שהוא למד כמה שנים באוניברסיטה, הוא הבין שמה שהרב אבינר דיבר איתו שעה וחצי רצוף. הוא עשה לו סקירה של הספרות המודרנית באירופה, הוא אומר שכל מה שהוא למד בשלוש שנים באוניברסיטה, היה מתומצת בשעה וחצי האלה של הרב אבינר. אנשים כאלה, צריך להתייעץ. מישהי שרצתה לשאול משהו. כן, את מה השם? כן. שומרים כל הזמן על חיבור לתורה. זאת אומרת, לא חייב, זה לא עניין של כמות, של כמה לומדים ביום, אבל לדעת שלב החיים זה התורה. ובשאלות המכריעות בחיים, להפגיש אותם עם דעת התורה. והמקצוע שבוחרים ללמוד, נגיד, שנה הבאה, איך הוא מחובר לתורה, מה התורה חושבת עליו. כי יש לתורה מה להגיד על כל דבר. על פסיכולוגיה ועל עבודה סוציאלית ועל חינוך ועל חינוך מיוחד, אז לנסות שזה יהיה מחובר.
כל דבר אם אנחנו לא נלך לפעם לעשות את הדברים האלה, אז הם לא יעשו.
נכון.
אבל האם זה כאילו בסדר
או לא? תלוי. תלמדו, התשובה על כל השאלות היא תלוי. כל פעם תלוי במה. אז פה תלוי במה זה עלות מול תועלת. והאם הנזק לאותה, לתמימות של אותה בחורה שווה את העזרה שהיא מביאה להם. או לא. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה נורא תלוי מי היא, מי הם, מה קורה שם, מי מנהל שם את, את המקום. יש הרבה בנות שניזוקו שירות לאומי ברמה של לקח שנים לתקן את זה. מבחינה נפשית ואמונית וכל מיני. כאילו, אני חושב שזה הרוב. ויש... ויש לא, שמה שהרגישו שהן צומחות בזה שהן משפיעות טוב וגדלו. אז זה נורא תלוי. עם כמה כוחות באים קודם, וכמה הדרכה מקבלים תוך כדי. תלוי. אז אין בזה תשובה חד משמעית. אבל אדרבה, מה שאמרתי זה בדיוק, כדי לא לצגו בחומות, צריך לחבר גם את החול לתורה. להבין איך הוא נובע ממנו, ואיך יכול להדריך אותו. טוב, נחזור אחורה לפרק. אז למדנו את פסוק ו'. עכשיו ברור מה הוא קשור לראש השנה. כי אמרנו, ראש השנה זה קבלת עול מלכות שמיים, שזה החופש האמיתי. הסכנה לחופש האמיתי של עם ישראל בדורות האחרונים זה בגלל החיקוי של התרבויות של הגויים. מה הפתרון לחיקוי של התרבויות של הגויים? הרי באמת אנחנו צריכים להיות איתם בקשר. יש לנו מה לקבל מהם. אז איך לא ניזוקים מהקבלה הזאת? שאנחנו מחוברים לשורש. לשורש התורה. לעומק התורה, שהיא שורש כל החוכמות. אז זה פסוק ו'. הסירות היא מסבל שכמו, כפיו מדוד תעבורנה, בצרה קראת וחלצקה. אינך בסתר רעם. ובכונך על מי מריבה סלע. שמע עמי והעיד לבך, ישראל אם תשמע לי, לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. זאת אומרת, אל תהיה משועבד לתרבויות של הגויים. אז הנה עכשיו כמובן מה הקשר לראש השנה. כי זה מה שקורה ביום הזה. ראש השנה זה יום של שחרור. שחרור ממה? מתרבויות הגויים. כי אחרת אי אפשר לקבל את השם להיות מלך. כי מה זה מלך? כל כולי, כל הרגשות שלי, כל הרצונות שלי. אז אם את הרגשות והרצונות שלי ייצבו כל מיני דמיונות של גויים, אז אי אפשר לקבל עול מלכות שמיים. כי אנחנו כבולים לדעות זרות, לתרבויות זרות. אז בראש השנה לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחווה לאל נחר. ותראו שוב, בעמוד 4, סליחה על הקפיצות, כאילו, מה נעשה, הגודל של הדפים מוגבל. בעמוד 4, על פסוק י', לא יהיה בך אל זר, אז בחסידות דורשים את זה ככה, זה גם רבו של מקוברין, ואחרי זה ראיתי שגם רבי מקוצק אמר את זה, דורשים את זה ככה, לא יהיה בך אל זר. כלומר, השם יתברך לא יהיה זר אצלך. השם זה לא מישהו שאומר לי מה לעשות, מנכ"ל העולם, אלא הוא מקור החיים שלי. הוא טעם החיים שלי. כל מה ששווה בחיים שווה כי מחובר אליו. אז מה כן? אם אנחנו משתחררים מהתרבויות של הגויים ובונים קשר לקדוש ברוך הוא שהוא קשר שלנו, של עם ישראל, אז הגענו לפסוק י' א'. אנוכי, השם אלוקיך, המלך מארץ מצרים, הרחב פיך ומלאהו. עכשיו, זה מאוד דומה לעשרת הדיברות, אבל מה ההבדל? שבדיברה הראשונה, שכולנו שמענו מפי הגבורה, השם אומר לנו, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ומה כתוב פה, בלשון עבר, מה כתוב פה? אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, בלשון הווה. וכשמבינים את זה, שיציאת מצרים לא נגמרה באמת, היא ממשיכה גם עכשיו, אז מתקיים בנו, הרחב פיך ומלאהו. שמה זה אומר? אז שוב נדלג לעמוד 4. המהלכה, אומר הרב, והמפעל של ההעלאה הוא ככל המפעלים האלוהיים שאינם גדורים בזמן מצד פועלם. כלומר, כל מה שהשם עושה, אין לו סוף. כי השם הוא אין סוף. אז גם מה שהוא יוצר, הוא בעצם מתרחב, מתרחב, מתרחב לאין סוף. אלא אם כן, עד שהקדוש ברוך הוא שם לו גבולות. ואומר המדרש, והשמיים והארץ היו מתמתחים והולכים, לולי שגער בהם בוראם. כלומר, כל מה שהשם ברא, מתנפח, מתנפח, אז הוא אומר לו, די. לכן השם נקרא, שדי, שאמר די לעולמו, ככה דורשים חז"ל. כי כל דבר, מה שמעצב אותו, זה הגבולות גזרה שלו, שיש לו סוף. עכשיו אני יודע, למדוד אותו. אז זה בבריאה של הטבע, אבל, והעלאה ממצרים, בתכונה של עלייה, לא נפסקה. ושום גערה לא באה לעקבה. שם, הקדוש ברוך הוא לא אמר, סטופ, עד כאן. על כן, היא תמיד פועלת פעולה של עלייה, פעולת עלייה, על כל הנשמות השייכות לה. לכן כל יום צריך להזכיר את יציאת מצרים. זה הפסוק האחרון בקריאת שמע. ואין גבול לעלייה, ואין קץ לרוממות השאיפה. זאת אומרת, באמת הנפש שלנו היא כזאת, שהיא מיועדת, זה היא נולדה, התעלות לאינסוף, כל הזמן. מיציאת מצרים ועד אינסוף. יש רק דבר אחד שיכול לעכב את זה. אנחנו בעצמנו. אם אנחנו לא מאמינים בזה, אם אנחנו קובלים את השאיפות שלנו, אז באמת יהיו מוגבלות. אומר הרב, המניעה תוכל רק להיות אם תלחץ הנפש בעצמה, כלומר, אם היא מכניסה את עצמה למלחציים. אם היא תצמצם את הגבולים, של משאליה. למשל, אם מקימים את המדינה כדי להיות עם בין העמים. אז מה זה אומר? לצמצם את שאיפת הגאולה. וצריך להיזהר, לא להתבלבל. נכון, את הגשם, תן רק בעיתו, והאביב פזלנו פרחים, יותר מתח לא צריכים, באמת לא צריכים, רק פרחים באביב וזהו, שהכל יהיה נחמד. איפה נבואה, סנהדרין, בית מקדש? אנחנו רוצים הרבה יותר מזה, אבל אם מקטינים את השאיפות, אז מה שקורה זה שאנחנו לא אנחנו. ואז בשאיפות המצומצמות האלה, הגויים יותר טובים, הם באמת יותר טובים, כי אצלם זה הטופ, אז הם עושים את זה הכי טוב שיש, את הטכנולוגיה, את העוצמה התרבותית החיצונית, ואז באמת מסתפים אחריהם, ואז אי אפשר לקבל עוד מחוץ שמיים. אבל אחרי שאתה יודע את הרז הזה, כי אנוכי השם אלוקיך מעלך מארץ מצרים, אם כן, אתה עומד תמיד בתכונה של עלייה בלתי פוסקת, ואין קץ לתכונה, על כן הרחב מאוד משאלותיך. מה זה מאוד? בלי גבול. התרומם מעל כל הגבלה, התעלה מעל כל קטנות, הרחב פיך ומלאו. יש בה מהברכות של בלעם, אז שיעור חינוך, שיעור אמונה, לא סתם כתובות בתורה. אז אחד הדברים שהוא אומר, אל מוציאה ממצרים, כתועפות ראם לו. אז שם אומר המדרש, כשבלק שלח לקרוא לבלעם, לזכור אותו, אז מה אומר לו? הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את אל הארץ וכו'. מתן, אחד. אז אומרים לו, אז השם אומר לו, עם יצא ממצרים? נראה לך? זה מה שהיה? מה היה שם? מהפכה? מרד? הם ברחו? אל מוציאה ממצרים, זה לא עם יצא ממצרים, אין לנו לאומיות טבעית. השם, הלאומיות שלנו היא קודש. אל מוציאה ממצרים. עכשיו, מה הפסוק הקודם לאל מוציאה ממצרים? הפסוק הקודם הוא אחד הפסוקים של מלכויות, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מל בישראל, השם אלוהיו אמו הוא תרועת מלך בו. מה זה תרועת מלך? המלכת המלך. יום תרועה ויום המלכה. אז שזוכרים את זה, מבינים את ראש השנה. תראו מקור 12. המילים הראשונות בתפילת עמידה שמזכירים את ראש השנה. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וחוטפנו בספר החיים, למענך אלוהים חיים. על זה הרב תיודה אומר, הרי בשלוש ברכות ראשונות, כל השנה, לא מזכירים בקשות שלנו, זה ברכות של שבח, אחרי זה מבקשים בקשות. ופה, כבר בברכה הראשונה, מבקשים בקשה, מה, אי אפשר קודם כל לשבח את השם בלי להכניס את עצמנו לסיפור? ישר צריכים להכניס כאילו את האינטרסים שלנו? זוכנו לחיים? מה התשובה? רמז בסוף, בשלוש מילים האחרונות, למענך אלוקים חיים. החיים שלנו זה לא בשבילנו, הם מחוברים אליך, זה בשבילך. תפילה אחרת שאומרים, חמול על עמך ותשמח במעשיך, חמול על מעשיך ותשמח במעשיך. עכשיו פה יש סכנה מהניסוח של חלק מהשיחות וחלק מהפיוטים בראש השנה, כאילו זה מקום של מסכנות כזה, בבקשה אל תערוב אותנו, כאילו יש פה איזה רוצח כזה שעומד עכשיו כאילו ולחתוך כאילו חיים, ואנחנו מבקשים בבקשה בבקשה אל תערוב אותי, מתוך נורא מסכנות. וזה לא נכון שקודם הוא חוטא חיים, אבל מתוך רוממות, כי הוא מלך חפץ בחיים, ומעלה את כל העולם קומה. אז מבקשים בתוך הדין, חמול על מעשיך ותשמח במעשיך, כלומר זאת השלמת המגמה שלך, כי מתי אדם שמח? כשהמגמה שלו מצליחה. ואמרו לך חוסיך, בצדקך עמוסיך, עם ישראל, תוקדש אדון על כל מעשיך. כשעם ישראל ממליך את השם, הוא ממליך אותו על כל הבריאה. ולמה הם יאמרו? במה הם זוכים לומר? מה זה אומר שמסוגלים להגיד לך תוקדש? איך יציר נברא יכול בכלל להתייחס לקודש? הרי הוא מוגבל. איפה נקודת הממשק? מה התשובה? כי מקדישיך בקדושתך קידשת. באמת, אנחנו בתור בני אדם לא יכולים. אנחנו קטנים, עלובים, חלקיים, מוגבלים, אבל עם ישראל הוא לא אוסף של בני אדם, הוא עם אלוקי. הוא לא עוד עם שרוצה להסתדר ולמצוא לו פינה בעולם ולשרוד, אלא הוא עם שבא לקדש עם שמיים בעולם. ולכן, נאה לקדוש, פאר מקדושים. נאה זה מתאים, נוי, יופי, זה תמיד, הרמוניה. קודש, זה נצח. מה שקדוש זה מה שנצחי. הגמרא אומרת, קדוש לעולם קיים. אז כיוון שעם ישראל הוא עם של השם, שהחופש שלנו הוא הזכות לעבוד את השם בלי מגבלות, בלי השפעות זרות, אנחנו עם קדוש, עם נצחי. וכל ראש השנה זה מתברר מחדש, כשאנחנו ממליכים את השם על כל העולם. תחשבו על כל העמים שבכלל יודעים שהם ראש השנה. אותנו, הקדוש ברוך הוא זיכה להמליך אותו על כל העולם ולהביא בזה טוב לכל העולם. אז בזכות מה אנחנו יכולים להביא טוב לכל העולם? בזכות זה שאנחנו שונים מהם. אז מי שרוצה להיות כמו כל הגויים, כי זה נראה לו תרבות, וזה נראה לו קדמה, וזה נראה לו מוסר, וזה נראה לו רגישות, הוא פוגע ביכולת לגאול את כל העולם מהמצרים שלו. הוא משאיר אותנו במצרים. כי רק בראש השנה יוצאים ממצרים באמת. יוצאים מהכלא של בית עבדים, של העולם הזה, של התרבויות של הגויים, ומתוך זה כשיוצאים אפשר גם לרומם את כולם, שזה הבקשה של ראש השנה. יכירו בינו כל יושבי תבל, כי לך תיכה כל דרך, תשבע כל לשון, ויתאו כל לעובדיך, ויגידו בעמים צדקך, וכו'. אז מה הכוונה שלנו בראש השנה? אז הכוונה של ראש השנה של הדור הזה, זה לכוון שעם ישראל יבין שיש לו נשמה. שעם ישראל יקבל עול מלכות שמיים, שהמדינה תיראה ככה, שהממשלה תיראה ככה, שבית המשפט ייראה ככה, שהצבא ייראה ככה. זה לא כמו לפני 200 שנה, שביקשנו רק שתבוא גאולה, שיבוא משיח ויוציא אותנו מכל הצרות האלה. אנחנו כבר באמצע הגאולה. עכשיו צריך לדייק את הבקשות שלנו כדי להיות שותפים בשלב הבא. אז לכן למדנו את זה, השתדלנו. שבוע הבא נמשיך בקובץ של היום. בעזרת השם.